ערב טוב, אנחנו הערב נעסוק ב-17 בתמוז. סוגיה עצובה, כי אנחנו בעצם מציינים מאורעות קשים. המשנה במסכת תענית אומרת, חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, וחמישה בתשעה באב. מעניין, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על דברים שהראו את אבותינו, המספר הוא תמיד 10. כן, למשל, 10, ב10 מאמרות נברא העולם. 10 דורות מאדם ועד נוח, מנוח ועד אברהם, 10 ניסיונות של אברהם אבינו, 10 מכות במצרים, 10 הדיברות, 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. המספר 10 תמיד מציין מצב של שלמות. כן, אפילו מבחינה אטימולוגית, המילה 10, המילה עושר, יש איזושהי קרבה. כן, מציאות שלמה, שלמה מכל צד. ואילו כאן אנחנו מדברים על 5 ו-5. אז יש לנו גם כן 10 מאורעות. בין 17 בתמוז ל-9 באב, יוצא לנו 10 מאורעות, והתקופה נקראת בין המצרים. תקופה קשה לעם ישראל, תמיד כשקורה לנו משהו קשה, זה קורה בתקופה הזאת. ומאז הדברים שמובאים במשנה, יש אפילו יותר דברים שנוספו. כן, כידוע בתשעה באב למשל הראה מלחמת העולם הראשונה וגם גירוש ספרד. אם כן, אנחנו רואים שיש תאריכים קבועים לעם ישראל, ששם כביכול כשהקדוש ברוך הוא מזמין לנו איזושהי בעיה, איזושהי צרה, זה צריך לחול בימים האלה. בכל פנים, המשנה מדברת על 5 מול 5 ולא על 10. כביכול באים לומר שחל איזשהו קרע בשלמות. במקום שיהיה 10, יש לנו 5 מול 5. דבר זה אנחנו מוצאים גם בגוף שלנו. יש לנו 5 אצבעות מול 5 אצבעות. בערך כלל אנחנו מעדיפים שיש שיתוף פעולה בין חלקי הזהות שלנו, בין הימין שלנו לשמאל שלנו, אבל לפעמים יש נתק. כן? יש 5 מול 5. זה ציון המשבר. זה זמן משברי כזה. אבל אנחנו היום נתייחס לחמשת המאורעות של 17 בתמוז, כיוון שזה מה שהוא מבחינת ענייני דיומה. ובואו נראה קודם כל מהם החמישה. המשנה אומרת כך, נשתברו הלוחות, כשמשה יורד מן ההר ורואה את עגל הזהב שהעם רוקד מסביבו, הוא משבר את הלוחות במרגלות ההר. הדבר השני הוא שבוטל התמיד, כלומר בבית המקדש כשבאו האויבים ושמו מצור על העיר, אז היה שלב שבו אי אפשר היה יותר להקריב את קורבן התמיד שהקרב כל יום בבית המקדש, בוטל התמיד. ועוד אירוע שלישי, שהובקעה העיר, כלומר הפריצה בחומה של האויבים היה ב-17 בתמוז. וכמו כן, שרף אפוסטמוס, מי הוא אותו אפוסטמוס? זה נלמד. שרף אפוסטמוס את התורה, והועמד צלם בהיכל. אלה הם חמשת הדברים, כפי שהם מובאים במשנה. דבר תמוה ביותר הוא הראשון שברשימה. האירוע הראשון שהמשנה מציינת הוא אירוע חיובי, משמח. נכון? מה אמרנו, מה היה הראשון? נשתברו הלוחות. זה מצוין שמשה שבר את הלוחות. הרי יש ביטוי כזה, הלוחות הראשונים אשר שיברת, אמרו רבותינו, מה זה אשר שיברת? יישר כוחך ששיברת. כלומר, ריבונו של עולם כאילו מביע איזושהי הסכמה, הוא מרוצה מזה שמשה החליט לשבור את הלוחות. ואם כן, אם זה מאורע שמח, אז מדוע הוא ראשון לרשימה שלמה? לא ברור למה זה שמח. זה פשוט מאוד למה זה משמח. הרי אני אגיד את זה בצורה, בעקבות המדרש, אני אסביר את זה קצת בצורה אפילו קצת הומוריסטית, אבל זה אמיתי. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני מאוד כועס על העם הזה, כי אני אמרתי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, לא תשתחווה להם ולא תעובדם, ובמקום לעשות מה שאמרתי, הם השתחוו לפסל. עשו פסל והשתחוו לו וזבחו לו. אומר משה, מה, אתה אמרת דבר כזה? איפה אמרת? אומר, אני אמרתי בעשרת הדיברות. איפה זה כתוב? זה כתוב בלוחות. משה שובר את הלוחות. אומר, עכשיו איפה זה כתוב? כלומר, זאת אומרת, שני דברים חביבים יש בעולם. התורה זה חביב מאוד. עם ישראל זה גם חביב מאוד. ונשאלת השאלה, מה קורה כשצריך לבחור באחד מול השני? האם התורה היא על חשבון ישראל או ישראל על חשבון התורה? אין שאלה קדומה שמובאת גם בבראשית רבה ובצורה עוד יותר ברורה בספר תנא דבי אליהו, אחד המדרשים הקדומים, ששם מסופר שאדם אחד שאל את אליהו הנביא, אמר לו, שני דברים חביבים יש בעולם, ישראל והתורה, ואיני יודע איזה מהם קודם. אמר לו אליהו, בנוהג שבעולם בני אדם אומרים תורה קודמת, ואני אומר ישראל קדושים קודמים. זאת אומרת, עם ישראל הוא קודם לתורה. מדוע? שהרי התורה ניתנה עבורו. ולכן כשעמד עמדה על הפרק השאלה של מי קודם למי, אז משה בעצם לימד אותנו ואת כל הדורות שיש ערך לישראל לפני התורה, ובזה הוא הציל את האומה. ועל זה נאמר גם בסוף התורה, ולכל היד החזקה אשר עשה משה. מה זה היד החזקה אשר עשה משה? אומרים חז"ל, זה שהוא שבר את הלוחות. יפה מאוד, עכשיו אתה מבין את שאלתי. אם כן, זהו מאורע שמח. הוא ראשית לשורה של אירועים בעייתיים ביותר. אבל, טוב, אולי נבין את זה כך. נכון שזה מאורע שמח, אבל זה חבל על הלוחות. חבל על הלוחות. היינו מעדיפים להיות במדרגה שנוכל לזכות ללוחות הראשונים. כנראה שכוונת המשנה היא לומר שיש משמעות למשבר. כלומר, זה נכון, שבירת הלוחות זה משבר, אבל תדע לך, המשבר הזה הוא חלק מתוכנית כוללת. גם הוא יש לו משמעות אם אתה רואה את הראייה הכוללת. ניתן לומר אפילו שהדברים כתובים בתורה בפרשת משפטים, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך. אז רש"י כותב שם, בישר להם שעתידים לחטא, והקדוש ברוך הוא שולח מלאך. זאת אומרת שהחטא, חטא העגל, עם כל קושיו, עם כל התולדות הרעות שלו, הוא חלק מהתוכנית של נתינת התורה. כי אם נאמר כך, אם התורה ניתנת בשתי גרסאות, גרסה ראשונה לוחות ראשונים, גרסה שנייה לוחות אחרונים, אז זה לא דברים שבמקרה. חומר אמר על מפרג, דברים גדולים אינם במקרה קרה. אם כך, זה אומר שהתורה הייתה צריכה להינתן בשתי גרסאות, אחת שהיא בבחינת שורש התורה שבכתב, והשנייה בבחינת שורש תורה שבעל פה, וחטא העגל ושבירת הלוחות מהווה חלק ממערך הנתינה הזה. אז אם כך, מכאן ואילך זה נותן לנו איזשהו ביטחון שהמשברים אינם אובדן מוחלט. יש מילה שלא קיימת בעברית, המילה טרגי. המילה הזאת לא קיימת בעברית. מדוע היא לא קיימת? בגלל שהיא לא קיימת באוצר המחשבה היהודי. כלומר, הטרגדיה היא אבדון. אין תקווה. אז אין מצב כזה. כלומר, זה בעצם מה ששבעה עשר בתמוז מלמד. דע לך שכל המשברים שבאים אחר כך, בקיעת החומה, ביטול התמיד וכו', כל הדברים האלה, אינם דבר טרגי, יש להם אחרית ותקווה. עכשיו הייתי רוצה פה להתבונן איתכם בסדר של הדברים. הלוחות השבורים, איפה הם? בארון הברית. ואיפה מונח ארון הברית? בבית המקדש. איפה בבית המקדש? בבית קודשי הקודשים. זאת אומרת, בנקודה הפנימית ביותר בעולם הגיאוגרפי. זאת אומרת, בתוך הגיאוגרפיה של העולם, בטופוגרפיה של העולם, הנקודה היותר פנימית היא המקום שבו מונחים אותם לוחות שבורים. איפה, הדבר השני שקרה הוא בוטל התמיד. איפה זה היה ביטול התמיד? במזבח. איפה נמצא המזבח? בעזרה. זאת אומרת, במעגל חיצוני יותר. מה הדבר השלישי? ובקעה החומה. איפה החומה? מעגל עוד יותר רחב. כביכול יש כמין גל. הגל מתחיל מבית קודשי הקודשים, גל של שבירה, של צדק, והוא ממשיך החוצה. כן? זה מתחיל מקודש הקודשים, ממשיך אל העזרה, ממשיך אל החומה. זהו הסדר. לפני שנגיע לרביעי ולחמישי, הייתי רוצה לשאול שאלה רצינית. מתי זה קרה, הפקעת החומה? באיזה תאריך אמרנו? י"ז בתמוז, נכון? הבה נקרא בספר התנ"ך ונראה אם התנ"ך מסכים איתנו עם הדבר הזה. נאמר כך, אני קורא כאן בספר מלכים ב' בפרק כ"ה, ותבוא העיר במצור עד 12 שנה למלך צדקיהו, בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר, ולא היה לחם לעם הארץ, ותיבקע העיר. אז באיזה יום בחודש? לא, בתשעה בתמוז, ולא בי"ז בתמוז. הדבר הזה הוא סתירה. אני אמרתי לכם 17 בתמוז, כאילו בתנ"ך לא קראו את הלוח, או שהלוח לא קרא את התנ"ך. אז נאמרו על זה שתי תשובות. תשובה אחת בתלמוד הבבלי, תשובה שנייה בתלמוד הירושלמי. התלמוד הבבלי אומר שזה היה בחורבן בית ראשון, אבל בחורבן בית שני, בקיעת העיר הייתה בי"ז בתמוז, ואנחנו מציינים את היותר קרוב אלינו, יותר כואב לנו חורבן בית שני מאשר חורבן בית ראשון, לכן אנחנו מציינים את 17 בתמוז. זה דעת הבבלי. הירושלמי לעומת זה אומר דבר שהוא מבחינה תיאולוגית קשה להבין אותו. התלמוד הירושלמי אומר, בלבול חשבונות היה כאן. משל למלך, ותראו שהתלמוד אומר את זה, משל למלך שהיה כותב את חשבונותיו. מלך עסוק עכשיו בכתיבת החשבונות של המדינה. תוך כדי שהוא כותב, מודיעים לו שבנו מת. אז הוא מתבלבל וכותב לא נכון. כך שאומר התלמוד הירושלמי, גם בבית ראשון זה היה ב-17 בתמוז, אבל הנבואה התבלבלה. זאת אומרת שכביכול הנביא בשעת נבואתו אומר את ההפך מן המציאות. בלבול חשבונות היה כאן. כביכול זה התחיל בספרות עליונות מאוד, בעולמו של הקדוש ברוך הוא, וזה יורד אלינו בצורה מבולבלת. אז כאן צריך להבין, כי להגיד דבר כזה, זה מניח איזשהו חוסר סדר בעולם העליון. לא רק בעולם המעשי שלנו, אלא בעולמות העליונים יש איזשהו שבר. האמת היא שבדרך, אולי כאן צריך קצת הרחבה תיאולוגית. אתם יודעים שאלת תארי האלוהות, שמובאת במחשבת ישראל הרבה, האם אפשר להגיד איזשהו תואר כלפי האלוהים? אז בדרך כלל אמרו רבותינו, אי אפשר להגיד שום דבר על אלוהים. כל הביטויים שאפשר להגיד זה דרך השלילה. אפשר להגיד מה הוא לא, לא מה הוא כן. אבל אף על פי כן אנחנו מתירים לעצמנו להשתמש בביטויים חיוביים, בגלל שהביטויים החיוביים האלה נותנים לנו הערצה. לכן אומרים על הקדוש ברוך הוא שהוא גדול, שהוא גיבור, שהוא נורא. קל וחומר שאנחנו נגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא לא טועה. כמובן, הביטוי הקדוש ברוך הוא לא טועה הוא ביטוי לא נכון, כי הוא למעלה מן הטעות. אז כך שהביטוי הקדוש ברוך הוא לא טועה הוא באופן אבסולוטי בלתי נכון, כמו הביטוי הקדוש ברוך הוא טועה, חס וחלילה. אבל אנחנו משתמשים בביטוי הקדוש ברוך הוא לא טועה, כי זה נותן לנו הרגשה של שלמות וכו'. אבל לפעמים יש גם ערך חינוכי לביטויים שיש להם לכאורה קונוטציה שלילית. אם אני נמצא בעצמי במשבר, ואני כל הזמן אומר, אלוהים הוא שלם, אבל אני במשבר, אז זה עושה את הצרה ליותר גדולה, כי יש נתק מוחלט בין ההוויה הקיומית שלי לבין ההוויה האלוהית. אז אומרים לי, אל תדאג, כשאתה במשבר גם הקדוש ברוך הוא כביכול יבלבל. כלומר, מה הוא טועה, אף אתה טועה. אז יש כבר איזשהו קשר. כלומר, אני יודע שכשיש משבר אצלי במציאות הפוליטית שהופקעה העיר, שירושלים נופלת במצור, אני יודע שכביכול גם למעלה יש משהו כזה. אז אם ככה, אין נתק מוחלט. גם אני וגם הקדוש ברוך הוא באותה בעיה, כביכול, ואז יש הרגשה של שותפות. זאת אומרת שגם המשבר הוא חלק מאיזשהו טוב. אבל פה אני רוצה לשאול אתכם שאלה, למה הטעות הייתה מ-17 ל-9? איך המלך התבלבל? רצה לכתוב 17 ויצא לו 9 לחודש. כן, מה יש ב-9? פשוט מאוד. 17 זה הגמטריה של המילה טוב. אז הקדוש הוא רצה לכתוב טוב בתמוז. מה יצא לו? תת. כלומר, רק השורש נשאר בטהרתו, והשאר לא נכתב. אגב, יש אפילו ביטוי בתלמוד, במסכת ברכות, הרואה תת בחלום. אם אתם פעם חולמים ורואים את האות תת, יצפה לטוב. כן? למה? בגלל שהתת הראשונה בתורה מופיעה עם המילה טוב, וירא אלוהים כי טוב, את האור כי טוב. זאת אומרת שפה מלמדים אותנו שבתוך הצרה יש טוב. אגב, כל ישראלי יודע את זה. מה עושים שני ישראלים שנפגשים? הם מדברים במשך 3 שעות כמה הרע במדינה. אחרי שהם גמרו במשך 3 שעות להגיד כמה הרע במדינה, לפני שעוזבים, יהיה טוב. זאת אומרת, כל זמן שהמודעות שלי בידי, אני אומר שהכל רע. אבל כשתשומת לב נחלשת, כי אני עומד ללכת, אז פתאום מתפרצת ההכרה הפנימית של היהודי שיודע שיהיה טוב. אז זה בעצם המשמעות של 17 בתמוז, שהוא בעצם טוב בתמוז. אבל אם כן, בינתיים למדנו על 3 דברים רעים שהראו את אבותינו. כן, השתברו הלוחות, זה בפנים בקודש הקודשים. אחר כך בוטל התמיד, זה בעזרה. אחר כך נבקעה החומה, עוד יותר בחוץ. מה הדבר הרביעי? שרף אפוסטמוס את התורה. לכאורה, קודם כל, מי הוא אותו אפוסטמוס? מי זה אפוסטמוס? יש כאלה אפילו שגרסו בגלל זה את המילה אפוסטטוס. אפוסטטוס הכוונה כופר. אבל לא מתנו את זה בכתבי יד. וגם אפוסטמוס זה שם רומאי. אצל הרומאים היה שם מצוי בלטינית פוסטומוס. כן. וזה היה שם שהיה מצוי אצל חיילים רומאים. אז יש לנו פה איזה רמז לאיזה חייל רומאי ששרף את התורה. טוב, זה ששורפים ספר תורה זה דבר מצער, אבל זה עוד לא סיבה לאבל לאומי, לדורות. צריכה להיות איזושהי סיבה עמוקה יותר. נראה לי שהמאורע שעליו מדובר הוא מאורע שמדבר עליו יוספוס פלביוס, בספרו מלחמת היהודים הרומאים. הוא מספר כיצד החל המרד הגדול, מרד שנמשך 4 שנים, ובסופו נשרף בית המקדש, נחרב המקדש. והמקור, שם הוא מספר שזה התחיל בזה שהייתה פלוגה של רומאים שהותקפה על ידי שודדים באזור בית חורון, והרומאים הלכו וערכו חיפושים בבתים של יהודים למצוא את השודדים. ותוך כדי החיפושים נכנסו הרומאים לאיזה בית של יהודי באזור בית חורון. אחד החיילים מצא ספר תורה ושרף אותו. הדבר הזה הוא זה שהצית את המרד. כלומר, השריפה הזאת היא שריפת ארץ ישראל. כלומר, זה המעגל הרביעי, מבית קודשי הקודשים, העזרה, החומה, אחר כך ארץ ישראל. מעניין, יוספוס פלביוס אומר שהדבר הזה היה קשה ליהודים, כשראו ששורפים ספר תורה, היה הדבר קשה ליהודים כאילו שורפים חלק מארצם. אתם רואים, כשרוצים להשוות, ממשים דבר קטן לדבר גדול. אז רואים, זה כל כך קשה לשרוף ספר תורה, שזה כאילו שורפים חלק מארץ ישראל. אתם רואים שאז היהודים היו יהודים נורמליים, הבינו שלמסור חלק מארץ ישראל זה יותר חמור מאשר לשרוף ספר תורה. והדבר החמישי, והועמד צלם בהיכל. איפה ההיכל? אם אנחנו מרחיבים את המעגלים, אז ההיכל שמדובר עליו זה העולם כולו. זה היכלו של הקדוש ברוך הוא, והיכלו כולו אומר כבוד. מהו ההיכל הזה? מהו הצלם שהוא עמד בהיכל? נראה לי שזה רמז לנצרות. כי התלמוד מספר שמה שכביכול העמידו פסל ליד ארון הברית. כאילו יש תחרות בתוך הקודש בין עבודה זרה לעבודת השם. וזה בעצם מה שהנצרות עשתה מבחינה תיאולוגית, העמידה אלטרנטיבה לאלוהי ישראל בשם התנך. וזה בבחינת העמדת צלם בהיכל. אז כנראה שיש איזה אירוע שאירע ב-17 בתמוז, שאנחנו לא יודעים עליו, שהוא קשור להתפתחות התיאולוגית הזאת, שהולידה את הנצרות, וזה מה שאנחנו מתאבדים עליו ב-17 בתמוז. אבל מכיוון שנרמז לנו שכל המאורעות האלה יהפכו לססון ושמחה, אנחנו מתפללים שכבר השנה הזאת נזכה שלא נצטרך להתענות, ויהיו כל התעניות האלה לבית ישראל לססון ולשמחה. תודה רבה.